השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? שבוע טוב לכולם. זהו, השבוע האחרון של שנת תשפ"ג. יקריי, בואו ננצל אותו עוד כמה שרק אפשר, כמה שאפשר לאסוף יותר מצוות, יותר זכויות, כמה שיותר דברים שנוכל להטות את הקף לקו זכות, ובעזרת השם שבורא עולם יכתוב אותנו וגם אחרי זה יחתום אותנו לחיים טובים לאלתר, לשנה טובה ומתוקה בעזרת השם. אז אנחנו ננסה היום כמובן לנסות להמשיך להתחזק, לראות במה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות. נדבר קצת על כינורות היום, אופה, כן, קצת על כינור. בואו ניקח שתי דוגמאות של שני כנרים גדולים. זה יכול להיות מעניין קצת לראות את הדברים בזווית הזאת, לנסות לראות למה דווקא תוקעים בשופר של איל. למה? אתה רוצה להזכיר עקדת יצחק, קח את הזנב של העיל ונפנף עמו בשעות הפנאי, לא יודע מה. בקיצור, ננסה להבין למה דווקא השופר, מה קורה עם הדמעות שלנו. התחלנו סליחות היום, אז ככה שאנחנו כבר כולם בתוך העניינים, כולם מתכוננים, ואז נראה מה דורשים איתנו בראש השנה, האם להיות מלאכים או לא לזרוק אבנים. ולכן כל זה ועוד איתנו בתוכנית לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי. אנחנו פה, אני פנגר מוכר המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כך, כמובן ש... מה יותר טוב מאשר להתחיל בסניגוריה עם ישראל? אני שבת הזאת הייתי שבת עם נערים צעירים של ארגון צוער, שעשינו את זה בבית האלה שם. בקיצור, התרגשתי, אני אומר לכם, אני כל פעם שאני עושה שבת עם נערים, זה מרגש, נסתם גם עם נערות, אבל עם נערים, איזה... אני מרגיש שזה אפילו יותר חזק. אתה רואה חבר'ה שאתה אומר, מה קשור, ריבונו של עולם, מה קשור יהדות להם? זה נראה לך שאם היית אותם ברחוב, הם האחרונים, אחרונים, אחרונים, שאתה חושב שמעניין אותם יהדות. אתה רואה חבר'ה במיטב שנותם, לא יודע מה, הם נראים טוב, קעקועים מפה, קעקועים משם. מה אתה אומר? אותה מעניין תורה, אותה מעניין מצוות, ואתה שומע את הסיפורים מאחורי הדמויות. איזה מסירות נפש, אני שנתיים שומר על עצמי הרב ככה וככה וככה. אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה תופס את עצמך, אתה אומר, בוא, תאמין לי, אתה צריך ללמוד מה זה מסירות נפש לשמירת שבת, כשהמשפחה שלך בכלל לא איתך ויורדים עליך, והוא הולך שזה 12 קילומטר, הוא הולך רק כדי להיות עם אמא שלו, כי בכל זאת שלא תתעצבן וכל מיני דברים וניסיונות שיש להם. הוא אומר, אני הרב, אני שומר על עצמי ואני כבר שנתיים ככה. בקיצור, אני חושב שעם ישראל הוא באמת קודש קודשים, וכל מי שנראה לכם לא דתי, לפי דתי בתוך תוכו או אפילו לא בתוך תוכו, בשכבה הראשונה של האפידרמיס מצדי כבר הוא דתי, הוא יהודי מאמין, ואשרים ישראל, באמת אשרים ישראל. ואנחנו רוצים, אבל אנחנו קצת להתחזק, אתה מבין? איך, מה נעשה אנחנו? אנחנו אלה שכבר בפנים, איך אנחנו יכולים להתחזק בעזרת השם? איך אפשר להוסיף עוד מצוות, עוד דברים? אז בואו נתחיל אולי כידוע, אם כבר דיברנו על האשכנזים שהצטרפנו עכשיו לסליחות, כאשר מתחיל החזן ואומר המלך, אז יש כזה מנהג איי איי איי, יש רצים להגיד הדרך ההלצה, מה עושים בזמן שעושים איי איי איי. אתה אומר לעצמך, תבין, הנה הגיע ראש השנה, איפה אני, השם ירחם עליי, לא התחזקתי, לא נעליים, מה אם רק היה לי, תמיד אישה אחרת, באמת, המצב שלי היה אחרת לגמרי, היה לי רק בעל אחר, אני יודעת מה אני צריכה, למה אני פה, תמיד, ומצד אחד גם, איזה הורים, היה לי רק הורים תומכים, עוזרים, מי שהתפללו עליי, מפרגנים לי, איפה הייתי היום, תמיד, אם רק היה לי ילדים, ילדים שישתפו פעולה עם אהבת תורה, עם יראת שמיים, חידושי תורה בשולחן, זמירות שבת עד הרקיע. אתה מבין, אם רק היה לי פרנסה מסודרת, משהו שיהיה לי שוב הדעת, שוב הדעת ללמוד, לשבת, אתה יודע, לא לתרוד כל היום בגלגולים מפה, גלגולים שם. אתה מבין, הבריאות, אם רק הייתי קצת יותר בריא, לא יודע, פה כואב לי, פה זה, פתאום אני עייף, עייף, אין לי כוח לכלום, אתה רואה, אנשים עם אנרגיה, איפה אני? בקיצור, בסופו של דבר, אחרי כל עוד, תכלס מתחילים, המלך, זאת אומרת, תמליך את המלך איך שאתה, אתה מבין? עם כל היי-יי שלך וכל רק אם היה לי ככה והיה לי ככה, תעזוב בלבל את המוח. בואו כך עכשיו, אין לנו זמן מה שנקרא. אין זמן להתלונן, אין זמן להאשים אחרים, אין זמן לחפש תירוצים, רק הייתי. מה זה קשור? של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה עכשיו, תמליך את המלך, המלך. וזו העבודה שלנו, ולכן אם כבר הזכרתי כינורות, אז כך. ב-18 לנובמבר 1995 למניינם, אחד מהטובים הכנרים שבעולם, שמו הוא יצחק פרלמן. היהודים כובשים את העולם בכל השטחים כמובן, אז גם בשטח הזה יצחק פרלמן, כנר מאוד מוכשר, אך כיוון שבילדותו הוא התמודד עם מחלת הפוליו, קשה לו ללכת קצת לעלות לבמה, אבל אתה יודע, הוא אחד הכנרים המוכשרים בעולם. אנחנו מדברים פה עכשיו על אירוע בניו יורק, ובאולם, איך קוראים לאולם הזה? אברי. זה גם על שם יהודי, אברי פישר, כן. בקיצור, אז גם הוא כנר יהודי, גם הוא היה אברי רוברט פישר, ככה קראו לו. הוא היה אחד משישה ילדים, גם כן אבא שלו, אנשל, אמא שלו מרים, קראו לו צ'רלס לאבא שלו, אבל קראו לו בבית אנשל, והוא אב יהודי, מגרו מקייב, מגרו מקייב, והוא היה גם כן מומחה למוזיקה בשלב מסוים, והוא מאוד רצה שתדע לבנות אולמות בצור רק כזאת שהמוזיקה תשמע בצורה מושלמת. בקיצור, אז באולם שלו אתם מזמור את הסימפוני, כולם נמצאים שם, ואתה חושב, ויצחק פרלמן עולה לבמה, עולה לבמה וכולם מתרגשים, אתה רואה קהל ובהתרגשות עצומה. אחד מטובי הכנרים הולך להביא פה ביצוע. הוא עולה, מתיישב, אתה יודע, יש לו ככה ברזלים קצת ברגליים בגלל הפוליו, הוא מתיישב, משחרר את הברזלים ומוציא את הכינור. הכל לאט לאט כזה, תמיד יש פה איזה הדרת קדושה כזאת, באמת, של משהו. זה לא קורה כל יום, תמיד, זה לא עכשיו בוא תחצר אצלי פה אם זה משהו. זה משהו באמת מרגש. הוא מוציא את הכינור, מתכונן ככה, אתה שם אותו מתחת ללחי כזה, מסתכל על המנצח, ועושה לי עם הראש כאילו, תתחיל, כאילו פה פה פה. והמנצח נותן את האות לתזמורת, לא לא לא, וכולם מתחילים, וכמובן יצחק פרלמן בתוכם, מביאים את אחד הסימפוניות המורכבות של בטהובן, עם עוצמה, עם רגש, עם נשמה. ואז פתאום, כל הקהל לא יכול להתעלם מדבר שחותך את האולם בקול צורמני. מה זאת אומרת? אחד המיתרים של כינורו של יצחק פרלמן נקרע. וואי, דממה, דממה, אתה מבין? זה לא משהו שאתה יכול להחביא או לא נורא, נקרע מיתר. אבל אתה יודע, כיוון שהיה לו מיקרופון לידו, כולם שמעו את הצליל הזה של משהו שנקרע, והייתה דממה באולם. לא יודע מה יעשה עכשיו, אתה מבין? הוא הכנר הראשי, היצירה לא יכולה בלעדיו, לא יכולה בלעדיו. אז תמיד לא ידעו מה לעשות, הוא חשבו שהוא יקום עכשיו, אתה יודע, פעמים מהברזנים ברגליים, יקום, ירד מהבמה, לא יודע מה, יביאו לו כינור אחר, יתקן את הכינור שלו, לא יודע, זה לא, אי אפשר, מה לעשות, מה לעשות? כולם מסתכלים עליו, תחשבו על איזה רגעי לחץ, איזה מתח, איזה בושות, לא יודע איך להגדיר את הרגע הזה, מכל כיוון שלא תסתכל, לא הייתי רוצה במקומו, מה שנקרא, ממש לא, ממש לא. אבל יצחק פרלמן מסופר עליו שבאותו רגע הוא עצם את העיניים, אתה יודע, שקט, ואז הוא פותח את העיניים, מחזיר את הכינור מתחת ללחי שלו, מסתכל על המנצח ועושה לו שוב עם הראש כאילו אוקיי, תמשיך. ומאותו רגע המנצח ממשיך מאיפה שהם הפסיקו את אותה סימפוניה, ויצחק פרלמן מביא ביצוע שלא היה כמותו מאז ימותי בראשית. מצדי, הוא ניגן את הסימפוניה במקום עם ארבעה מיתרים, עם שלושה, בגאוניות מופלאה, בכישרון על. וכמובן איך שהוא סיים, כל הקהל נעמד על הרגליים. וואו, אם אמרתי מקודם שלא הייתי רוצה להתחלף איתו ברגע הזה, אולי ברגע האחרון, כאילו אתה יודע, בסוף המופע אולי הייתי מתחלף איתו, אה? היית רוצה ככה להרגיש? תקשיב, הבאתי אותה. תקשיב, כל הכבוד, כל הכבוד. כי האירוע הזה נזכר לא רק, וואי, איזה אילתור יפה, באמת, שיחק אותה. זה היה נחשב אחת היצירות שלו, אחד המופעים הטובים ביותר שלו. היה שם משהו אחר, אתה מבין? ואז ביקשו לנו להגיד כמה מילים, תגיד כמה מילים, בכל זאת, הכל היה פה סביבך. ואז הוא אמר שלפעמים, ותקשיבו טוב, שיעור לחיים, לא רק לכינורות, אמר לפעמים, הקדוש ברוך הוא, בוא נגדיר את זה בשפה שלנו, הקדוש ברוך הוא מאתגר אותך, ואתה צריך לעשות את המקסימום שלך עם המינימום שיש לך. שמעת? אתה צריך לעשות את המקסימום עם מה שיש לך ביד. לא עם איי 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 איי, למה אין לי ככה, ואם היה לי ככה איפה הייתי היום, ואם רק הייתי, ואם רק סבתא שלי. המלך, עם כל השטויות שלך, עם כל הנפילות שלך, עם כל העליות והירידות שלך, יש לי חשק, אין לי חשק, אני הולך לי, לא הולך לי, אני מצליח, לא מצליח, שים הכל בצד עכשיו, נשאר לך עוד שבוע. בשבוע הזה אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר מצוות, אם זה בלימוד תורה, אם זה בחסד, אם זה בתפילה, לא לראות בעיניים עכשיו, אין, אני לא מרגיש טוב, אני במשבר, תדחה את זה, דבר איתי אחרי שמחת תורה, מה שנקרא. עזוב עכשיו, אתה ממש לחוץ, אז אחרי עשרתי בתשובה. אתה ממש לחוץ, אז דבר איתי, לא יודע, בשבוע ביום שני. לא עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים באמת לאסוף כמה שיותר. תחשבו שכל מצווה שאתם עושים עכשיו יכולה להטות את הכף שלכם ושל כל העולם לכף זכות בצד השם. לכן אני צריך להזכיר לכם, מי שאיתנו היום עשירי קודש, יקיריי, אנחנו זה עשירי קודש האחרון בשנה. למה? כי מראש השנה מתחילה ספירה חדשה. נזכיר, מי שלא מכיר או מי ששמע, אנחנו הולכים בעקבות הסבא מכלם, הרעיון של עשירי קודש, פירוש הדבר, קבלה שהם קיבלו הם לימים נוראים. זאת אומרת שאחרי ראש השנה סופרים כל 10 ימים, ואז יום העשירי עושים אותו קודש. קודש, הכוונה היא כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אם היום עשירי קודש הראשון זה יום הכיפורים, אחרי זה סוכות וכן הלאה, אתה מחפש, אתה סופר ביומן, אתה יכול להצטרף אלינו, אנחנו מודיעים. עכשיו אנחנו עושים גם צינטוקים בטלפון בלי נדר. אז קודם כל, מי שאיתנו בקבוצות וואטסאפ, אז אתם מקבלים הודעה עם סרטון, והרעיון הוא פשוט מאוד, אנחנו רוצים ליצור עולם טוב יותר, כולנו יחד, כל אחד במקום שלו. והעשירי קודש אתה יכול לעשות בצורה אינדיבידואלית בינך לבין עצמך. אתה עושה את היום הזה יותר קודש בתפילה, יותר קודש בלימוד תורה, אבל משהו אקסטרה, לא מה שאתה עושה גם ככה. אני רוצה ממך טיפה יותר. אנחנו עושים את זה בעיקר בנושא של חסד. אם אפשר להתנדב, נכון, אם אפשר לתת, אם אפשר לעשות משהו חיובי. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך לעשות חסד כל היום, בעזרת השם, תמיד להיות בסדר ותמיד להיות נחמד. אבל אני אומר לך, אמר לי פעם אחד התלמידים, הרב יוסקוביץ' היקר, הוא אמר שפעם אחת לפני הרבה מאוד, שהוא היה בחור, קיצר, עשו איזה מעשה מסוים, משהו עם איזה נהג, והם ראו שהנהג מאוד סובלני, ולא הבינו מה, איך הוא כזה נחמד, מה שנקרא. ואז בסופו של דבר הוא אמר להם, תדעו לכם, אם לא היה היום, יש דבר שנקרא יום המעשים הטובים, יש בציבור הלא דתי יום אחד בשנה שקוראים לזה יום המעשים הטובים. אז אמר להם הנהג הזה, אם היום לא היה יום המעשים הטובים, לא יודע מה הייתי עושה לכם, מה שנקרא. יופי, אז בואו ניקח את זה לא לפעם בשנה ולעשות וי ואנחנו בסדר. אנחנו רוצים להבדיל, כמו שמעשרים כסף, אנחנו מעשרים את הזמן שלנו. אז פעם ב10 ימים אנחנו עושים את היום הזה יחסית יותר קודש, בלי לחץ, לא צריך את כל היום, אבל בואו ננסה לעשות משהו אקסטרה ביום הזה. שימו את האגו שלכם בצד, ואם ביקשו מכם משהו, אז בואו נעשה משהו לאשתך, משהו לבעלך, משהו קצת נחמד, משהו קצת יותר טוב. אם אתם יכולים בכלל להתנדב, עוד יותר טוב. אם אתם לא יודעים איפה להתנדב, אז אנחנו בלי נדר, אנחנו נפתח איזשהו פלטפורמה שאנחנו נוכל להגיד איפה ומה. אני עצמי נותן בלי נדר, בהתאם לכל מיני ארגונים, אם זה, לא יודע מה, חיילים שאני עובד איתם, בכלא שאני עובד, היום יש לי ארגון של אלמנות שאני נמצא, נוער נושר, בקיצור. אז כל אחד מאיתנו שיעשה משהו אקסטרה ביום הזה. וככה, כמו שמעשרים כסף ועשר כדי שתתעשר, אתה תתעשר בעזרת השם בכסף, ככה אנחנו מעוניינים אפילו הרבה יותר להתעשר בזמן, אריכות ימים ושנים, כי אם אתה מפריש מהזמן שלך, בורא עולם יחזיר לך כפל כפליים, ובפרט בראש השנה. והיום זה עשירי קודש האחרון, כי העשירי קודש הבא כבר יהיה לשנה תשפ"ד, חישוב חדש של כל המערכת. אז היום, יום ראשון בשבת קודש, הוא יום העשירי קודש כרגע, מתחילת תשפ"ג אנחנו סופרים, אז זה עשירי קודש האחרון. אז מי שרוצה לקבל התראה כל פעם מתי שעשרי קודש, ואנחנו תמיד מבקשים, אם אתם עושים משהו, תכתבו לנו, תצלמו, תשלחו לנו, ואז אנחנו שומרים את הדברים האלה, אחרי זה נעלה את זה לאתר כלשהו, או שאנחנו נשתף אנשים אחרים, כדי שאנשים יקבלו רעיונות. וואלה, תראה איזה מה עשה, איזה רעיון יפה, גם אני רוצה. אם אתם רוצים לפתוח עשרי קודש אצלכם בקהילה, זאת אומרת, לפתוח אצלכם בבית כנסת, אצלכם בישיבה, אצלכם בסמינר, לא יודע מה, ואת או אתה להיות איזה רכז כזה, נשלח לכם גם חומרים ודברים, ככה שתוכלו להפיץ את זה גם אצלכם. וכך אנחנו עושים כל 10 ימים משהו מיוחד. זהו, אז מי שרוצה טלפון לכל להיות חלק מעשרי קודש, תף אני אתן לכם, אבל בינתיים תחשבו באמת על מה אתם יכולים לעשות היום טיפה אקסטרה, בלי לחץ, בלי גב, אבל הרב, מה כל היום? לא כל היום, משהו אחד אפילו ביום, תוכלו יותר, תעשו 3, 4, 10 פעמים ביום, אבל הרעיון הוא לפחות דבר אחד ביום, אקסטרה. תביא משהו קצת קשה, תביא משהו של העברה על המידות, תביא משהו נתינה אבל אמיתית קצת גדולה, שאתה דוחה, שאתה דוחה, יופי. אז בואו נגיד את זה עכשיו, מי שרוצה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו, זה קבוצות שקטות, כמו שגם סרטונים של לפנגר ודברים כאלה, לא מדברים שם, זה קבוצות בנים לבד, בנות לבד, זה רק מי שיש להם גם ככה את הטלפונים הללו, ומי שלא, אז אנחנו נשתדל בלי לעשות מערכת של צינטוקים, כדי שנוכל לידע אתכם, אז הטלפון הוא כך, רשמו, 050-379-3379, בסדר? 050-379-3379, אתם שולחים הודעה ואז מאשרים אתכם, נהדר. ולכן, מה התפקיד שלנו בראש השנה? האם אנחנו צריכים להגיע לשמיים? או רק לא לזרוק אבנים? מה זה קשור לטוסקוניני, אותו מלחין ומנצח אגדי? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים. כרגע אנחנו נכנסים לעולמם של היוצרים הגדולים בעולם, אז היינו אצל יצחק פלרמן, הכנר המפורסם, ועכשיו אנחנו עוברים קצת לאיטליה. ארטורו טוסקוניני, בסדר? ארטורו טוסקוניני היה מנצח ידוע בבית האופרה הנודע סקאלה במילאנו באיטליה, אחרי זה עוברת לפילהרמונית של ניו יורק, אחרי זה הסימפונית של רשות השידור האמריקאית, קיצור עושה קריירות יפה מאוד. בשלב מסוים באחרית ימיו מגיע עיתונאי לסקר ולכתוב את הביוגרפיה של חייו. באמת, אתה יודע, עבדת, למדת, התמקצעת, הפכת להיות אחד הטובים ביותר בשטח שלך. מעניין, מה, איך עשית, מה עשית? אז הוא מקבל אותו, עומד לשיחות ארוכות אצלו בבית. יום אחד אמר לו, טוסקוניני, מחילה, מחילה, אבל היום לא שייך, למה? באחד האולמות הגדולים בגרמניה הולכים לבצע את אחת מיצירותיי, ואני לא יכול להגיע לשם, אבל אני רוצה מאוד להזין, רוצה להזין בדיוק איך היה, מה היה, ואני מבקש אם אפשר לא להפריע לי. אז הביוגרף הזה, זה שכותב עליו את הכתבה, אמר, אני לא אכפת לך, אני אשמח גם לתעד את זה, לא מפריע לך, הוא יושב בצד, לא זז, זה לא נושם בקושי, בסדר? אמר לו, טוסקוניני, אין בעיה, בסדר, אבל אל תפריע. טוב, בתום השידור, שאתה מבין, טוסקוניני עם האוזן שלו יושב, מקשיב. אז הביוגרף הזה רואה שטוסקוניני לא מבסוט. לא מבסוט, אפילו כאוס כזה, עצבני. אמר לו, מה קרה? אני דווקא היה מאוד יפה. אומר לו, היה חסר כינור אחד. היה חסר, במקום 14 כינורות, היו שם רק 13. נעשה, לא נתפס בכלל. עכשיו, הביוגרף הזה אמר לו, מחילה כבודו, אבל אני הקשבתי, היה יפה מאוד, באמת יפה מאוד, כאילו, א', לא נראה לי שמישהו שם לב שיש שם במקום 14 כינורות, 13, כאילו, אתה מבין? וגם כבודו, איך אתה יודע מה? אתה יודע, אתה שומע עכשיו סימפוניה, שזה לא רק הכנרים, יש שם מצידי 250 נגנים, ביניהם יש גם כנרים, ביניהם יש גם 13 או 14, אל תקטנוני, איך שמת לב בכלל? עכשיו, עד כדי כך שאני אומר שאותו ביוגרף לא ככה האמין לטוסקונינט, היה בטוח שהוא סתם רוצה לעשות עליו איזשהו... כאילו, אני לא חסר לי פה, מה אתה משחק אותה? כאילו אתה באמת שמת לב? אז הוא הלך לברר את זה. והתברר באמת שהיו רק 13 כינורות ולא 14. ואז הוא חוזר אליו ואומר לו, תגיד לי, איך? מה, אני שמעתי, כאילו, לא יודע, היה יפה מאוד, אני לא מבין. ואז תוסקונין אומר לו, יקרי, בוא נשים פרופורציה בני לבנך, אני כתבתי את היצירה הזאת. אני ייחדתי ליצירה הזאת, כל אחד עם התפקיד שלו, תקשיב טוב, כל אחד, אני יודע מה הוא אמור לעשות, ואם הוא לא יעשה את מה שהוא אמור לעשות, היצירה לא תהיה מושלמת, נקודה, נקודה. וזה הרס את כל היצירה. יופי. עבורנו יש פה שיעור אדיר. בורא העולם כלהבדיל אבל, יוצר הכל, חילק לכל אחד מאיתנו תפקיד. יש לכל אחד מאיתנו תפקיד, ובפרט אנחנו רוצים לחדש את התפקיד הזה בראש השנה. אין אחד, איש בא לי אדר, זה לא טוב, אז אני לא אלמד היום, אני אין לי כוח, אני נשאר בבית, אין לי כוח, לא יודע מה. אין דבר כזה, חייבים אותך. חייבים אותך, בלעדיכם זה לא יהיה, בלעדייך, בלעדיך זה לא יעבוד, נכון, אבל קשה לי, אני מבין שקשה לך, בוא, כך חיבוק, אני אומר לך, חיבוק גדול, 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 יהיה בסדר, ושאלנו הרי למה תוקעים בשופרו של איל דווקא, נכון? כידוע, אנחנו צריכים זיכרונות, שופרות, למה דווקא תקעו לפניי בשופר של איל, רואים חזל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. טוב, למה דווקא שופר? למה דווקא את הקרל של... תגיד, לא יודע מה, בוא ניקח את הזנב, אני חושב זנב זה נחמד מאוד, או את האוזן של העין, לא יודע מה, בוא נבחר משהו חמוד, נפנף עם זה פעמיים, תבין למה צריך דווקא את השופר וזה, על דרך הדרוש רוצים להגיד, שכמו כתוב, כמו שהיה כתוב, ויר והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, יש פה משהו שהוא הסתבך עם הקרניים, תקשיב, אני רוצה משהו שאתה מסובך איתו, אתה מבין? אומר בורא עולם, תביא את העמל שלך, את ההסתבכויות שלך, תביא את הקשיים שלך, תביא את זה למזבח, זה הלימוד זכות הכי גדול עליך, תקשיב. שהולך לך טוב, זה לא חוכמה, שהכל זורם לך, מה, איפה? מה, את לא רוצה? אנחנו לא מבקשים ניסיונות, אבל הניסיונות זה מה שמייקר אתכם. פה אתה נבחן, פה את נמדדת, גם אם אתה נופל, אבל העיקר שתקום, העיקר שתשים גדרות, העיקר שתמשיך להילחם, תמשיך להתחזק, אם זה אתה בא לראש השנה, ובורא עולם מעריך את זה, זה לא סתם, אני אומר לך, יש לך שליחות, מה זה יש לך שליחות? יש ארגון בארצות הברית, נראה לי קוראים א' אינסטיטוט, זה ארגון שעובד עם אסירים, אסירים יהודים, בוא, בארץ פה זה לא חוכמה, פה ברוך השם דואגים לאסירים, האסירים נמצאים בתנאים יחסית, טובים יחסית, אבל בחול אתה יודע, אתה יכול ליפול איזה, מה אם אתה יהודי, מי דאג לך בכלל, איזה כשר ואיזה מניין ואיזה אגף תורני ואיזה סידור אפילו אין לך, אתה אין לך שום תנאים, טוב? אז הארגון הזה מסתובב בבתי כלא בארצות הברית, ודואג לכל אסיר יהודי מה הוא צריך, איך הוא צריך, שיהיה לו סידורים, שיהיה לו אוכל כשר, מה שרק אפשר. ובעיקר חב"ד עושים שם עבודה מאוד 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 יפה. בקיצור, למה אני אומר את זה? כי פעם לפני כמה, הרבה שנים כבר, הם לקחו כמו סדרת חינוך כזה נקרא לזה, או כמערך שיקום. לקחו אסירים יחסית קלים, ותחת כמובן, כמו מעצר בית כזה, היה כן פיקוח, אבל הם לקחו קבוצה של אסירים לקראון הייטס, לרבי מחב"ד, לשבת. שיחוו פעם אחת שבת, תמיד, שיהיה להם לאן לשאוף, שיהיה להם, אתה יודע, להבין שהם יכולים להגיע לאן שהוא יום אחד, לא שאין להם תקנה ואין להם סיכוי, ממש לא חס ושלום. אז אף אחד לא ידע על זה, רק למפרע, שלא יתחילו להגיד, מה, אסירים, לא אסירים, חוץ מהרבי מחב"ד. הרבי מלובביץ' הוא ידע את זה. טוב, בשלב מסוים מגיעים, היה פבריגן כזה, היה, אתה יודע, ישבו, דיבורים, יפה, שירים. ואז הרב התחיל לדרוש על כלא. ואז הוא שאל שאלה מאוד מעניינת. הוא שאל, חשבתם פעם, עכשיו הוא לא התכוון אליהם, אבל הוא ידע שהם בקהל, זה לא הרגיש שהוא לא בנוח, אבל מה, חשבתם פעם למה חלק מהאנשים הם בכלא וחלק אינם? באמת, עכשיו, למה יש אנשים שהם בכלא ויש אנשים שלא בכלא? אומר, מן הסתם התשובה שלכם תהיה, כי חלק עברו על החוק וחלק לא. יופי, אולי, אבל תסכימו איתי שאם זו הייתה הסיבה בלבד, הרי כולנו, לא, לא כולנו, אבל יש, אתם מן הסתם מכירים אנשים שעוברים על החוק ובכל זאת לא נמצאים בכלא, נכון? אז מה תגידו? כנראה שללאלו היה מזל ולא נתפסו עדיין, או לא מזל איך שתגדיר את זה, לא משנה מה, והללאלו נתפסו, או שלאל היה עורך דין טוב ולאל לא היה עורך דין טוב. טוב, יכול להיות, יכול להיות. אבל יש עוד סיבה הוא אמר. ופה תקשיבו טוב מה הוא אמר. הסיבה היא שיש אנשים שהם בכלא ויש כאלה שהם לא, כי מי שבכלא יש לו שם משהו שהוא צריך להשלים. יש לו שם איזושהי שליחות כלשהו שהוא חייב למלא דווקא שם. גם במקומות הכי חשוכים, הכי מרוחקים, ליהודי יש שליחות שהוא יכול לבצע. שמעתם את זה? במקום שעכשיו תמיד לגנות אותם ולדון אותם, חצופים, לא מחצופים. תקשיבו טוב, לא משנה איך הגעתם, לאן שהגעתם, זה אתם צריכים לדין וחשבון לעצמכם, לבורא עולם, זה עוד משהו. אבל מעבר לזה, תבינו שאם בורא עולם שם אתכם שם, 100%, זה בגלל שלכם ולכל אחד ואחד מכם, יש שליחות שמה. תנסו לחשוב מה אתם יכולים לעשות שמה. מהי השליחות? מה כביכול ה... נקרא זה כמו איזה שליחות חבדית כזאת, תמיד, כמו שעכשיו הוא הולך לפנמה, או שהוא הולך לתאילנד, או שהוא הולך לרומניה, והוא שם עושה בית חבד ופעילות, ואתה יודע, מקדש שם שמיים, ומחבר יהודים לדת שלהם. כל אחד מאיתנו, צריך להיות, אין שליח חבד כזה, תמיד, כל אחד מאיתנו, בין חבד, בין חבד, לא חבד, מה זה קשור? לכולנו יש שליחות, ולא משנה איפה אתה נמצא. איך אני יכול לגעת בעוד יהודי, איך אני יכול לשמח עוד יהודי, איך אני יכול לעודד עוד יהודי, איך אני יכול לחזק עוד יהודי, ואם אין לי אף אחד, בואו תחזק את עצמך גם. ותדעו לכם שאחד מהאסירים ששמע את זה, הוא אומר, אצלי בכלא יש עוד 9 יהודים. אני בלי נדר, אומר, אני מתחיל לארגן מניין בערב שבת. והוא ביקש שישלחו לו 9 סידורים. הוא יש לו סידור, 9 סידורים, חוץ משלו. וכך היה, ותבינו, הם התחילו עם ערב שבת. הם עברו גם לשבת בבוקר, כמובן, בלי ספר תורה. התחילו עם זה, וככה עוד שיעור פעם בחודש, עד שבשלב מסוים, תבינו, כבר 12 שנה מתנהל, הוא כבר השתחרר הבן אדם הזה. יש רב מחבד שמגיע קבוע יום שני, אני יודע, יש לו 5 שיעורים ברחבי הכלא ביום שני הזה. ככה יש להם עניינים, הכל בגלל אדם אחד שהבין, יש לי שליחות. ומה אני עושה בנידון. אני אומר את זה בפרט עכשיו בעשירי קודש, שכל אחד מאיתנו יכול לחשוב, איך אני יכול להוסיף עוד קצת אור לעולם של הקדוש ברוך. איך אני יכול למענך אלוקים חיים. וזו העבודה של כל אחד מאיתנו, לעזור לעצמו קודם כל, לשפר את עצמו קודם כל, ואחרי זה להתחיל להשפיע על אחרים. וזו שליחות של כל אחד ואחת מאיתנו, והיא רצון שנעשה אותה כמו שצריך. אבל אם אתם מתמודדים עדיין עם עצמכם, ולא יודעים איך לעזור לעצמכם, אם זה מבחינה רגשית של חרדות ודאגות, וערך עצמי נמוך, והתמכרויות, ומשקעי עבר, ועוד 21,000 דברים שכולנו מתמודדים, ואת רוצה, את רוצה כלים לעזור לעצמך קודם כל, ואחרי זה אולי למנף את זה לשליחות לעזור לאחרים. בשביל זה יש את הקורסים המקצועיים שמתחילים מיד אחרי החגים. לא יודעים השבוע זה סוגרים את הרשימות או לא, אני לא קשור למשרד, אבל זה מה שאמרו. אז אני רק אומר לכם, מי שרוצה להצטרף לנו למסע של 30 לשינוי חיים אמיתי לעצמכם, ואחרי זה גם להפוך את זה בעזרת השם לשליחות לעזור לאחרים, מקומכם איתנו. אז שיטת הרב פנגר לפסיכותרפיה הוליסטית, זה מתחיל מיד אחרי החגים. טלפון אחד לכל הפרטים, כוכבית 8268. תתקשרו, כוכבית 8268. ישלחו לכם סילבוסים ונשמח לראותכם איתנו. עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם. נתראה ונשתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה, מחר, כל טוב ולהתראות.